קידושין דף כ"ט, מתחילים בעזרת השם, נושא מיוחד מאוד במשנה למעלה. הנושא של המשנה שלפנינו זה שתי קבוצות של מצוות שנשים פטורות מלקיים אותן. הקבוצה הראשונה זה כל אותן המצוות שצריכים לעשות עם הבן, כמו פדיון הבן, ברית מילה, ללמד אותו תורה. המצוות האלה מוטלות על האב. האנשים חייבים ונשים פטורות. אבל מצוות שאדם חייב לקיים באביו או באמו, כמו מצוות כיבוד אב ואם, איש אמו ואביו תיראו, מורה אב ואם, זה ודאי גם נשים מחויבות. כל אותם המצוות שצריך לקיים עם האב והאם, שהן מוטלות על הבן והבת, אז אחד אנשים ואחד נשים חייבים. זה קבוצה אחת, מצוות שנשים פטורות, מצוות שמצווים לעשות עם הבן. קבוצה שנייה, וכל מצוות עשה שהזמן גורם לה שתבוא. כל מצוות עשה שהזמן גורם לה שתבוא, כמו תקיעת שופר, שראש השנה זה הזמן שגורם שהמצווה הזאת תבוא, שיצטרכו לקיים את המצווה, או נטילת ארבעת המינים בחג הסוכות. נשים פטורות, רק האנשים חייבים, ונשים פטורות. וכל מצוות עשה שאינה תלויה בזמן, כמו למשל לקבוע מזוזה על הפתח, לשים מעקה של גדר על הגג כדי שאנשים לא יפלו וינזקו, זה מצוות עשה שאינם תלויות בזמן, שלא הזמן גרמה, אחד האנשים ואחד הנשים חייבים. כל ההבדל במצווה שתלויה בזמן או שאינה תלויה, זה במצוות עשה, שאתה מצווה לעשות. אתה מצווה לתקוע בשופר כמו שהוא מצווה לקבוע מזוזה, מצוות עשה. אבל בכל מצוות לא תעשה, התורה אומרת מה לא לעשות, לא לאכול חמץ, מצוות שהן לא לעשות, לא לחלל שבת וכדומה, כל מצוות לא תעשה בין שהזמן גורם להם לבוא, כמו למשל אכילת חמץ בפסח, ובין שלא הזמן גורם להם שהם יבואו, כמו איסור שאר מאכלות האסורות, שאסור לאכול נבלות, טרפות, חלב, דם. גם נשים חייבות, אחד האנשים ואחד הנשים חייבים, חוץ משלוש מצוות לא תעשה שנשים פטורות מהם. בל תקיף, האיסור להקיף, לגזור את הפאות, ובל תשחית, האיסור להשחית, לגלח את הזקן, והאיסור בל תתאמה למתים, כהן שאסור לו להתאמה למתים. מבאר את הגמרא, מהי כל מצוות הבן על האב? אפשר לבאר את המילים האלה, כל מצוות הבן על האב, בשתי אפשרויות. אם תרצה לבאר את האפשרות, כל מצוות מחייב הבן, שמחויב ברא למעבד לאבא, שהוא מחויב לעשות לאביו, כמו כיבוד אב האם וכדומה. וכי בזה נשים פטורות? זה הרי לא ייתכן, והרי הברייתא אומרת, התניא, הפסוק אומר, איש אמו ואביו תיראו. האיש מאמו ואביו הוא צריך לראות, לפחד, שיהיה לו מהם, יהיה לו אליהם מירת כבוד. אין לי אלא איש שמחויב במצווה הזאת. אישה מניין שגם היא מחויבת? כשהוא אומר את המילה תיראו בלשון רבים, איש, מה האיש הזה יעשה? אביו ואמו יירא או תירא. למה כתוב תיראו מלשון רבים? הרי כאן שניים כדי ללמד גם על האישה, שהיא מחויבת במורה אב והם. אז לא ייתכן לבאר שמצוות שאדם מחויב לעשות לאביו, כמו כיבוד אב והם וכדומה, זה רק איש ולא אישה. כי הרי כאן רואים דרשה מפורשת לעניין מורה אב והם, שזה נוהג גם באישה, אלא חייבים לבאר את המשנה כמו שביארנו, שזה ההסבר שאמר רבי יהודה, האחי כאמר, זה כוונת התנא במשנה, כל מצוות הבן שמצווים לעשות עם בן, המוטלות על האב לעשות לבנו, רק האנשים חייבים, רק האבא מחויב. והאם הפטורה, נשים פטורות. והמשנה שלנו מחזקת את דברי הברייתא, תנינא לעד, איתנו רבנן. רק האב חייב לקיים את המצוות בבנו. איזה מצוות? עכשיו הברייתא הולכת ומפרטת. למולו ברית מילה, ולפדותו בן בכור שנולד ראשון לאמו, יש בו קדושת בכור, ופודים אותו על חמישה סלעים. זה מצווה שהאב מחויב לקיים אותה בבנו, וללמד אותו תורה, ולהשיא לו אישה, וללמד אותו איזה אומנות שהוא יתפרנס ממנה, ויש אומרים אף ללמד אותו שהיא יוכל לשחות בנהר, להשיטו במים, כי אם הוא לא ילמד אותו, חוששים שהוא יפליג בספינה ויחלילה תטבע, ואם הוא לא ידע לשחות, לשוט, הוא לא ידע איך להינצל. רבי יהודה מפליג ואומר, כל אבא שאינו מלמד את בנו איזושהי אומנות להתפרנס, אז בעצם הוא מלמד אותו לגנוב ולעשות דברים לא טובים. רבי יהודה אומר את זה בלשון שהוא מלמד אותו לסתות, מלמד אותו לגזול את הבריות, לנסתם את הבריות, אבל זה לא ודאי הכוונה כפשוטו, לא יעלה בדעתנו לסתות, שהוא ממש מלמד אותו לגזול. זה לא יעלה בדעתך, זה לא סלקדתך, אלא זה כאילו מלמד אותו לסתות, זה כאילו מלמד אותו לגזול. כי אם הוא לא תהיה לו אומנות ממה להתפרנס, הוא יבוא חלילה לגזול את הבריות. בברייתא למדנו שהאב מחויב למול את בנו. מנהלן, מנהלן לומדים את זה. תכתיב, כתוב על אברהם אבינו, שהוא עשה ברית מילה לבנו יצחק, וימול אברהם את יצחק בנו, כאשר ציווה אותו אלוקים. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא זה שנצטווה למול את בנו. זה המקור. עכשיו יש לנו הלכות, מה עושים אם האבא לא מעל ברית מילה את בנו, ואחד לא מעל יבוע, מה עושים אז? מי מחויב אז לדאוג שיהיה מועל שימול את אותו בן? מחייבי, בי דינה לממהלי, בית דין מחויבים למול אותו. דכתיב, ימול לכם כל זכר, אנחנו מחויבים לוודא שעושים ברית מילה גם לאלה שהאבא לא עשה להם ברית מילה. ואיך דלא מעלי בי דינה? אם כשהוא היה תינוק בית הדין לא עשו לו ברית מילה, אז המצווה הופכת להיות חיובית על הילד עצמו כשהוא גדל. אי הוא מחייב, אי הוא למי מעל נפשי. כשהוא יהיה גדול בגיל 13 ויום אחד והוא יתחייב במצוות, הוא יהיה חייב למול את עצמו. דכתיב, והרל זכר אשר לא ימול את בשר אורלתו. משמע שיש כאן מצווה לבן אדם עצמו שידאג שיהיה נימול. אז אם חלילה הוא לא נימול ונחרטה, זה עונש נורא והיום של קרת, של סוג של מיטה בידי שמיים. אז למדנו אם כן שהאב מחויב לעשות ברית מילה לבנו, אבל האם פטורה, מנהלן שהיא פטורה, היא מנהלן דלא מחייבה. נכתיב, כמו שאמרנו, כאשר ציווה אותו אלוקים, שאברהם אבינו עשה ברית מילה ליצחק, כמו שהשם ציווה אותו, אותו ולא אותה. שואלת הגמרא, זה מצאנו על אברהם אבינו שהוא נצטווה למול את יצחק, אבל מי אמר שכל אבא בעם ישראל חייב למול את בנו? לדורות, כן, אשכחן מצאנו שהאב חייב למול את בנו מיד, הכוונה באותו דור של אברהם אבינו, אבל מניין שהאב, כל אב מעם ישראל לדורי דורות, מנהלן שהוא מחויב למול את בנו? תנא דבי רבי ישמעאל ברייתא, כל מקום שנאמר צו, ציווה אותו אלוקים, למשל זה לשון ציווי, צו, אז זה לא רק לאותו זמן, אלא זה הכוונה שזה גם לדורות. צו אינו אלא לשון זירוז, שצריך לקיים את זה בזריזות ובמהירות, וגם שזה לא רק נוהג מיד, אלא גם ולדורות. מניין רואים שצו זה לשון זירוז? מדכתיב, קדוש ברוך אומר למשה רבנו, שהוא ממנה להנהגה את יהושע בן נון, וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו. רואים שזה העניין של זירוז, תזרז אותו. מניין לומדים שצו זה הכוונה גם לדורות, מיד ולדורות. דכתיב, מן היום אשר ציווה, לשון ציווי, השם, והלאה לדורותיכם, זה גם לדורות. המצווה השנייה שהאבא מחויב לעשות לבנו, זה לפדות אותו, פדיון הבן. בחור שנולד ראשון לאמו, יש בו איזו קדושה מיוחדת, וצריך לפדות אותו מהקדושה המיוחדת הזאת, על ידי שנותנים חמישה סלעים לכהן, ובזה פודים את הקדושה היתרה שיש באותו בן בכור פטר רחם. מנהלן מנהלן לומדים שהאבא מצווה לקיים את המצווה הזאת בבנו, לכתיב, כתוב מפורש, כל בחור בניך, יש לך בנים, בחור בניך, תפדה. שואלת הגמרא, ואיך דלא פרקי אבוע, במקום שהאבא לא פדה אותו, מניין שהאימא לא מחויבת לפדות אותו, אלא מחייב אי ולמפרקי, הוא עצמו מחויב לפדות את עצמו כשהוא גדל, לכתיב, כתוב פדו תפדה, הרשש והמרשל מביאים שהם לומדים שהלימוד הוא שהמילה תפדה כתובה בלי ניקוד, דורשים כאילו כתוב תיפדה, תפדה את עצמך, תפדה תיפדה, מי שאחרים מצווים לפדות אותו הוא מצווה לפדות את עצמו. שואלת הגמרא, מי אמר שהאימא לא מצווה לפדות את בנה? והיא מנהלן דלא מפקדה. לכתיב, הפסוק אומר תפדה, ואפשר לקרוא את זה תיפדה כמו שאמרנו. אז עושים מקש בין שתי המשמעויות. כל שמצווה לפדות את עצמו, מצווה לפדות את האחרים. אבל היא, כל שאינו מצווה לפדות את עצמו, אישה לא מחויבת לפדות את עצמה. אינו מצווה לפדות אחרים, אינה מצווה לפדות את בנה. והיא מנהלן דלא מחייבה למפרק נפשה, מניין שאישה בחורה לא חייבת לפדות את עצמה. דכתיב כתוב תפדה, ואפשר לקרוא את זה גם תיפדה. עושים מקש, כל שאחרים מצווים לפדות אותו, הוא מצווה לפדות את עצמו. כל שאין אחרים מצווים לפדות אותו, הוא אינו מצווה לפדות את עצמו. ואם כן נשאלת השאלה, מניין שאין אחרים מצווים לפדות אותה? מי אמר שיש רק פדיון הבן? אולי יש פדיון הבת גם כן, אם נולדה בת ראשונה. דאמר קרא, כל בחור בניך תפדה, רק בניך ולא בנותיך. מביאה הגמרא תנו רבנן, חכמים שנו ברייתא. בחור שאביו לא פדה אותו, והוא כבר התחתן ונולד לו בן בחור. הוא לפדות, הוא בנו לפדות. הוא עכשיו צריך לפדות את עצמו וגם את הבן שלו. לפי התנא הראשון, הוא קודם, שיפדה קודם את עצמו לפני שהוא פודה את בנו. רבי יהודה אומר, בנו קודם, קודם יפדה את בנו ואחר כך יפדה את עצמו. למה? שזה האבא, מצוות הפדיון שלו הייתה מוטלת על אביו. וזה הבן שלו, מצוות בנו עליו, היא מוטלת עליו. לכן בנו קודם. מבאר ואומר רבי ירמיה, מה הוויכוח בין התנא הראשון כאן לבין רבי יהודה? כולם מסכימים, בזה אין ויכוח, שאם יש רק חמישה סלעים, כל אחד אליך אלא חמש סלעים, ודאי שהוא קודם לבנו לפדות את עצמו. מה היא טעמה? מה הטעם? מצווה דגופי עדיפה, מצווה שבגופו קודמת. מתי הוויכוח? כי פליגי, אחד איקה חמש סלעים משועבדים. היה לו קרקע, הוא מכר אותה למישהו. אבל הוא עדיין לא פדה את עצמו. אז הקרקע הזאת הייתה משועבדת לכהן לגבות ממנה את החמישה סלעים של פדיון שלו בעצמו. וחוץ מזה יש לו עוד חמש סלעים שיש לו בידיים, בני חורין. רבי יהודה סובר שהמצוות פדיון הבן שכתובה בתורה, ולכן זה כמו שהוא לווה את החמישה סלעים האלה מהכהן, כי הרי הוא חייב לכהן חמישה סלעים, שזה נקרא מלווה הכתובה בתורה, דכתיב בתורה, זה כמו הלוואה רגילה שכתובה בשטר דמיה, כמו מלווה של הלווה כסף ללווה, והם כתבו ביניהם שטר. ואם כן, כל ה... קרקעות שיש ללווה משתעבדים להלוואה. ולכן אותה קרקע שהאדם הזה מכר יש עליה שיעבוד לכהן בגלל הפדיון הבן של האבא, הפדיון שלו בעצמו, כי מדובר פה שעדיין לא נולד בנו בזמן שהוא מכר את הקרקע הזאת. אז יש עליה שיעבוד על הפדיון של עצמו. ולכן, יש לאפשרות כעת לבדות גם את עצמו וגם את הבן שלו. בעני חמש, בחמישה סלעים שבידו, פריק לבלי, פונה את הבן שלו. ואחר כך, אזיל כהן, הולך הכהן לקונה שקנה את הקרקע של אותו פודה, ותריף לי לחמש משועבדים לדידי, ואז הוא גובה את הקרקע הזאת בשביל החמישה סלעים של אותו מוכר בעצמו, אותו פודה בעצמו. זה דעת רבי יהודה. רבנן חולקים, הם סוברים, מלווה שכתובה בתורה, דכתיב באורייתא, זה לא נחשב כמו מלווה בשטר, לאו ככתובה בשטר דמיה. ואם כן, אמנם התורה מחייבת אותו לבדות את עצמו, אם אביו לא פדה אותו, אבל החוב הזה זה לא כמו מלווה שהלווה ללווה בשטר, שכל הנכסים של הלווה משועבדים להלוואה הזאת. ולכן, גם אם הוא מחר קרקע, היא לא משועבדת לכהן. הוא לא יכול לגבות אותה בשביל פדיון הבן. אז מה יש לאותו פודה? רק את החמישה סלעים שיש לו ביד. אז מה קודם? הפדיון של עצמו או הפדיון של בנו? ודאי, מצווה של עצמו קודמת. וילקח, מצווה דגופי עדיף. תנו רבנן ברייתא, אדם שכעת עומדות לפניו שתי מצוות. יש לו אבל כסף לקיים אחת מהם. הוא צריך לקיים מצוות פדיון הבן לפדות את בנו, ומצוות, מצווה מרגשת, לעלות לרגל באחד מהשלושה הרגלים, או בחג הפסח, או בחג השבועות, או בחג הסוכות. יש מצווה לעלות לבית המקדש. לפי דעת התנא הראשון, מצוות פדיון הבן קודמת, פודד בנו ואחר כך עולה לרגל. רבי יהודה אומר, מצוות עלייה לרגל קודמת, קודם עולה לרגל ואחר כך פודד בנו. למה? שזו מצוות העלייה לרגל זה רק בחג. ברגע שהוא לא יעלה לרגל, המצווה הזאת עוברת. הוא לא יכול לקיים אותה אחרי זה. וזו מצוות פדיון הבן, כעת הוא לא יקיים אותה, הוא יקיים אותה אחר כך, כשיהיה לו עוד פעם כסף. זו מצווה שאינה עוברת. אז מובן אם כן הטעם של רבי יהודה. בישלם לרבי יהודה, כדי אמר טעם, הוא אומר את הטעם שלו, למה מצוות עלייה לרגל קודמת? כי אותה אי אפשר לקיים אחר כך. אלא לפי דעת רבנן, מה הייתה המיו? למה הם אומרים שמצוות פדיון הבן קודמת? כי הפסוק אומר, ואמר קרא, קודם כתוב, כל בחור בניך תפדה, ואחר כך אדר לא יראו פני ריקם, שזה מדבר על העלייה לרגל. לכן, כיוון שהתורה הקדימה את המצווה של פדיון הבן, אז גם הוא מצווה להקדים את המצווה הזו. תנו הבנן ברייתא. פדיון הבן עושים לבן שנולד ראשון לאמו. אם אדם מתחתן עם כמה נשים, נאמר הוא התחתן עם אישה, נולד לו בן, התגרש או התאלמן, התחתן עם אישה אחרת ונולד לו בן ראשון ממנה, ראשון לאמו, יש לו כמה בנים שהם ראשונים לאמם, פודה כל אחד מהם. למשל, אם יש לו חמישה בנים מחמש נשים, הוא חייב לבדות כל אחד מהם. מניין לומדים את זה שאם היו לו חמישה בנים מחמש נשים שחייב לבדות את כולם, תלמוד לומר, כל בחור בניך תבדה. שאת הגמרא זה לא פשיטה? הרי התורה בפטר רחם תולה את המצווה, תל הרחמנה. אם כן, זה מדבר ודאי על הראשון לאמו. הגמרא, יש כאן חידוש. כי בלי הדרשה מיוחדת, מהו דתימה, היינו סבורים לומר, נעלף, נלמד גזירה שווה, בחור שכתוב כאן לעניין פדיון הבן, מבחור שכתוב לעניין ירושה מנחלה. מה להלן, כמו שלעניין ירושה, מי הוא הבן הבכור שמקבל ירושה פי שניים משאר הבנים? ראשית עונו, מישהו ראשון לאביו. אף כאן, אולי לעניין פדיון הבן גם כן, נפדה רק את מישהו ראשית עונו, מישהו ראשון לאביו. זאת אומרת, לא רק שזה ראשון לאמו, זה גם ראשון לאביו. אבל אם זה רק ראשון לאמו, והוא לא ראשון לאביו, למשל שכבר האבא הזה היה לו בן אחד מאישה אחת, עכשיו יש לו אישה אחרת ויש לו בן שני מאישה אחרת, אז אמנם בשביל האישה הזאת זה ראשון, אבל בשבילו זה כבר שני. הייתי סבור אולי שלא צריך לעשות פדיון הבן, כמה שמלן הפסוק. כל בחור בניך תפדה, ולא רק הראשון. אם כן, דיברנו על המצווה השנייה של פדיון הבן שאבא מחויב לעשות לבנו. כעת עוברים למצווה השלישית, שאבא מחויב ללמד את בנו תורה. מניין לומדים את זה? פסוק מפורש, דכתיב ולימדתם אותם את דברי התורה, את בניכם. אבל האמא לא מחויבת ללמד את בנה תורה. ולכן איכה דלא אגמרי אבוה, במקרה שאבא לא לימד את הבן שלו תורה שהשם ישמרנו, מחייב איהו למגמר נפשי, הוא חייב לתרוח, למצוא לעצמו מלמדים שילמדו אותו, וללמד את עצמו, כי האמא לא מחויבת ללמד אותו. תכתיב, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. הכוונה שאתם בעצמכם צריכים ללמוד. מי אמר שהאימא לא מחויבת ללמד את בנה? מנן אני לא מחייבה. תכתיב, ולימדתם אותם את בניכם. ואפשר לקרוא, ולימדתם גם ולמדתם. אז יש שקש בין ולימדתם לולמדתם. כל שמצווה בעצמו ללמוד, מצווה ללמד היום את בנו והאישה. כל שאינו מצווה ללמוד, היא לא מצווה בעצמה ללמוד, גם היא אינה מצווה ללמד, מניין שהיא אינה מצווה ללמוד, היא מנהלן דלא מחי ולמלף נפשה. נכתיב, הכתוב אומר, ולימדתם אותם את בניכם, אפשר לקרוא את זה, ולמדתם. כל שאחרים מצווים ללמדו, מצווה ללמד את עצמו. כל שאין אחרים מצווים ללמד אותו, הוא אינו מצווה ללמד את עצמו. ומניין שאין אחרים מצווים ללמד אותה, מניין שאדם לא מחויב ללמד את ביתו תורה. ואמר קרא, ולימדתם אותם את בניכם, אומרת התורה, ולא את בנותיכם. תנו רבנן, אדם שבעצמו לא זכה שאביו ילמד אותו תורה, וכבר יש לו בן, ועכשיו אין אפשרות שהם שניהם ילמדו תורה, כי אחד צריך לתרוח בפרנסה, ויש אפשרות או הוא ללמוד או בנו ללמוד. אז התנא הראשון סובר שהוא קודם לבנו, הוא ילמד ובנו יתרח בפרנסתם. רבי יהודה אומר, תלוי. אם האבא רואה שבנו יצליח בלימודו יותר ממנו, כי הוא זריז, הוא שקדן יותר ממנו, וממולח, הוא חריף יותר ממנו, ובעל זיכרון, תלמודו מתקיים בידו יותר ממנו, אז בנו קודמו ישלח את בנו ללמוד תורה, והוא יתרח בפרנסת שניהם. כמו המעשה שהיה דרב יעקב, ברי דרב האחה בר יעקב, רב יעקב, בנו של רב אחא בר יעקב, אבא שלו שלח אותו, רב אחא בר יעקב, שלח אותו את רב יעקב, שדרי אבוה לקמי דה אביי. שלח אותו ללמוד תורה אצל אביי. למה? כי בהתחלה רב אחא בר יעקב היה סבור שבנו, רב יעקב, יותר מחודד ממנו. ובינתיים הוא תרח בשביל שניהם. כי עתה, כשרב יעקב חזר חזרה לאביו, חזיי, אז אביו ראה דלא אבא מחדדין שמעתי, הוא ראה שלימודו לא מחודד יותר ממנו. אז אמר לי אביו, ענה, עדיף נמינך, אם ככה, עדיף שאני אלמד תורה. טוב, את דייזיל ענה, אתה תישאר כאן, תחזור לעסוק בפרנסת שנינו, ואני אלך ללמוד תורה. איי, גדולתו וקדושתו של רב אחא בר יעקב הייתה למעלה למעלה, וכששמע אביי דכאבה עתי, אביי שמע שרב אחא בר יעקב הולך לבוא, אז הוא רצה כבר להועיל כאן לכל היהודים שהיו שם. הייתה להם צרה צרורה. אבא הוא מזיק, היה שהשם ישמרנו איזה מזיק, שהיה בבית המדרש של אביי, בי רבנן דה אביי, שהוא היה כל כך תקיף אותו מזיק, שידוע שהגמרא מביאה את זה במסכת ברכות דף ג', שהמזיקים אין להם כוח להזיק לשניים שהם ביחד, וכן אין להם כוח להזיק ביום כשיש אור, אבל אותו מזיק היה כל כך תקיף, דחייבו איילי, ביטרין, אפילו היו נכנסים שניים, אפילו ביממה ואפילו ביום, בכל זאת אבו מתזקים, היו ניזוקים. אז אביי אמר לו לתלמידים שלו, עכשיו כשמגיע הקודש הקודשים רב אחא בר יעקב, אני נותן לכם עצה, תשמעו לי, לא להיטיב לאיניש ושפיזה, שאף אחד לא ייתן לו מקום אכסניה, איפה ללון, כדי שהוא יצטרך ללון בבית המדרש. ידוע תלמידי חכמים, הבית שלהם זה בית המדרש, ומותר להם ללון בבית המדרש. אפשר דמתרחיש ניסה, אולי מתוך גודל חסידותו, יעשה לו נס ויהרוג את אותו מזיק. במפרשים מובא שהבית ידע באופן ודאי שיהיה נס לרב אחא בר יעקב, רק הוא קיווה שהנס יהיה שהוא יצליח לגמרי להשמיד את אותו מזיק. על באמת רב אחא הגיע ולא היה לו מקום אכסניה אחר, בת באו בי רבנן, הוא נכנס ללון באותו בית המדרש, והמזיק הזה התגלה אליו, והידמה לי, הוא נדמה לו כתנינה דשבעה רישבתי, כמו תנין עם שבע גולגלות. רב אחא ראה את הדבר הזה, אז הוא הלך להתפלל. ובתפילתו הוא עשה גם קריאה, הוא קרא בתפילתו, התכופף, קריאה. כל קריאה דחרה, כל פעם שהוא קרא בזמן תפילתו, נטר אחד ראשי, נשר אחד מהראשים של המזיק, עד שנשרו כל השבעה הראשים, והמזיק מת. אמר לו, אז הרב אחא יעקב אמר למחרת, לאביי והתלמידים, אם לא התרחש ניסה, אם לא היה מתרחש לי נס, סכינתין, הייתם מסכנים אותי. לא הייתם צריכים לעשות דבר כזה. אבל כמו שאמרנו, מפרשים אומרים, שהבעיה היה ברור לו, שרב אחא ביעקב בוודאי נצל מהמזיק הזה, רק הוא קיווה, אולי התרחש נס, שהוא הצליח להשמיד את המזיק, וכן היה. תנו רבנן, אדם שעומדים לפניו שני מצוות, או ללמוד תורה, או לישא אישה. אז ילמד תורה, ילמוד תורה ואחר כך יישא אישה. ואם אי אפשר לו בלא אישה, שיצרו מתגבר עליו, יישא אישה ואחר כך ילמוד תורה. כאן אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, שההלכה היא קודם נושא אישה ואחר כך ילמוד תורה. ורבי יוחנן אמר הפוך, כי הוא אומר את זה בלשון תמיה, איך ייתכן שאדם קודם יישא אישה ואחר כך ילמד תורה? הרי ריחיים בצווארו, כביכול, זה סוג של ביטוי, שיש לו כמו אבני ריחיים שתוכנים בהם קמח. קמח זה בדרך כלל רמז לעניין של הבאת הפרנסה הביתה. אם הוא צריך לתרוח להביא פרנסה הביתה, והוא יעסוק בתורה כמו שצריך, איך יהיה לו פניות? איך הוא יהיה פנוי לעסוק בתורה כמו שצריך, כשיש לו תרדות של פרנסה על הראש? לכן ודאי כדאי שהוא ילמד קודם כל תורה. ומביא הגמרא, אין בזה ויכוח בין רבי יוחנן ושמואל. לא פליגי, הלן, דבריו של שמואל שהוא היה מחכמי בבל, נאמרו לבני בבל, כך מבאר רש"י, שהדרך שלהם, שהם היו הולכים לשנן ולגרוס משניות של התנאים בארץ ישראל. אז הם היו מתחתנים אומנם בבבל, אבל הם היו פורשים מנשותיהם והולכים ללמוד תורה בארץ ישראל. מכיוון שהם לא נמצאים בבית, צורכי הבית לא היו מוטלים עליהם, ולכן הם יכולים גם להתחתן, ואחר כך ללמוד תורה. משמע שעצם זה שהם נשואים זה כבר שומר עליהם מלחמת היצר. הם הרי הולכים לארץ ישראל ללמוד תורה, ומכיוון שהם לא נמצאים בבית, אז הם לא צריכים לתרוח על הפרנסה. ודבריו של רבי יוחנן שהיה מחכמי ארץ ישראל, נאמרו להו לבני ארץ ישראל שהם לומדים תורה במקומם, והם התחתנו, צורכי הבית יהיו מוטלים עליהם ויבטלו אותם מלימוד תורה. לכן קודם כל ילמדו תורה ואחר כך יישאו אישה. עד כאן דף כ"ט.